שפכטל, קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר.
שלום לכולנו, ברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל, קפה ועיצוב. נמצאת איתי היום, כרגיל, מיטל אשכנזי פומרנץ.
היי, קרן בר, אהובתי. איזה כיף שנפגשנו, כמה התגעגעתי.
גם אני, והכיף היום הוא ממש כפול ומכופל, כי נמצאת איתנו הקולגה האהובה, המוערכת, המוכשרת, היפה, הגבוהה, עם חיוך הכובש, רוני שני פלדשטיין.
היי, מה נשמע? אני באמת רוצה להתחיל ולהגיד שאני מאוד מתרגשת, אני מרגישה שכבר שנים אני חולמת להשתתף אצלכם בפודקאסט וכל פעם זה נדחה, כל פעם קורה איזה משהו ועכשיו סוף סוף אני מגשימה את החלום שלי להשתתף בשפכטל.
אמן רוני, שכל החלומות שלך התגשמו. לפחות יותר מהר אפילו מהשפכטל הזה. ואנחנו לא סתם הזמנו אותך לשיחת קפה, שפכטל קפה ועיצוב, לדבר איתנו על מפגש מאוד חשוב עם הלקוח, בין המפגשים הראשונים שאנחנו עושות עם לקוחות, מפגש הפרוגרמה.
אז בואו קודם נגיד מה זה הפגישה הזו של הפרוגרמה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני חושבת שגם מי שלא מעצבת פנים צריכה פגישת פרוגרמה. אז בואו נתחיל בלומר מה זה.
אז אני יכולה לספר על עצמי קודם כל, שאצלי כל פרויקט מתחיל בפגישת ייעוץ ראשונית. והפגישה הזאת אני קובעת אותה מראש, גם בשביל להכיר את האנשים, לשבת אחד מול השני, להסתכל, להרגיש את הכימיה, וגם הדבר הכי חשוב שנעשה בפגישה הזאת, זה בעצם הבנייה המשותפת של הפרוגרמה. אז פרוגרמה מבחינתי זה יצירה של רשימה של כל הצרכים, מחשבות, חלומות, שאנחנו רוצים להביא איתנו לבית הבא, לבית החדש. ואחד הדברים הכי חשובים לי כשאני בונה פרוגרמה, זה גם לשאול את מה לא רוצים להעביר מהבית הקיים. כי הרבה פעמים אנשים באים אליי ושוכחים מהקשיים שהם חווים. נגיד, הרבה אנשים, רק כשאני מגיעה אליהם הביתה, פתאום אני רואה איזה ערימה של ג'אנק על השידת כניסה, מפתחות, תיקים, נעליים, ואז אני אומרת להם, על זה לא דיברנו, את זה אתם רוצים להעביר לבית הבא, או שצריך למצוא לזה איזשהו פתרון, ונתכנן גם ארון כניסה, שיש מקום לכל דבר, או ערימות של כביסה שיש בבית, אז אולי לארגן איזה חדר כביסה מפנק, אז זה בעצם מחשבות על איך הבית, מה הצרכים, מה החלומות, וגם מה אנחנו לא רוצים להעביר, מה הכאבים שלנו מהבית הקודם.
אז אני באמת את הפגישת פרוגרמה, אני עושה את זה קצת שונה, ועכשיו שאני מדברת איתך, הגלגלים שלי מתחילים לחשוב, אולי אני באמת צריכה לשנות את זה. מה שאני עושה, אני שולחת שאלון ללקוחות, לפעמים גם אני שולחת אותו לפני הפגישה הראשונית, ובעצם בשאלון הזה אני רשום להם כל מיני שאלות, ואני מבקשת מבני הזוג למלא אותם בנפרד. כי לפעמים בן זוג אחד רוצה משהו אחד, ואז השני או השנייה רוצים משהו אחר, ופתאום צפים ועולים כל מיני דברים, שאולי לא היו עולים אם היינו יושבים יחד כולנו בפגישה, ואז הם ממלאים לי את זה. ואחר כך, תוך כדי עבודה, אז מעדנים ומשפצים ומשפצרים את השאלון הראשוני הזה שמילאנו.
טוב, אז אני אגיד, אם כבר דיברנו גם על ההגדרה, שבעצם אני עושה את הפגישה הזאת, מיד, זה בעצם הפגישה הראשונה שאני מבצעת עם אנשים, מיד אחרי שחתמנו על חוזה והחלטנו לצאת לדרך, וזו פגישה שאני בדרך כלל מבצעת בבית הלקוח, אם זה שיפוץ של שמה, או אפילו אני יכולה גם באיזה זירה ניטרלית כזאת אצלי במשרד או בבית קפה, ואנחנו באמת מדברים על המטרות, על החלומות שלנו מהבית החדש, על הדברים שאנחנו רוצים לא לקחת וכן לקחת, ולי בעצם יש איזשהו שאלון שאני שואלת אותם את השאלות, שהוא מציף כל מיני דברים, ואני רואה את הדינמיקה בין שניהם. אני תמיד מרגישה שאני חייבת להיות נוכחת בפגישה הזאת, כי כשאני מעלה איזו שאלה, לדוגמה, על המקלחת, ושהגבר יש לו איזשהו רצון מאוד מסוים, והאישה מושכת לכיוון אחר, אז אני יכולה לראות את הדינמיקה הזאת. והדינמיקה הזאת היא מאוד משמעותית, לפעמים אחר כך אני יכולה לגייס אותם, ולחזור לאותו רגע שדיברנו על הדברים, ואיך הם לקחו את הדברים לפה לפה, לראות איך אנחנו כן מחברים את זה, ונותנים לשניהם מענה, כי לפעמים אנשים חושבים שזה מתנגש אחד בשני, מקלחת מוארת ומקלחת מרווחת, לפעמים הדברים יכולים להיות גם וגם, וזה יוצא עוד יותר מושלם. ואז אני חושבת שאני גם כן, היום אני, זה מבחינתי היום שיחה כזאת של גם כן של להפעיל את הגלגלים, כי כל פעם שאנחנו מדברות גם על כוס קפה שלושתנו, ועם עוד כמה קולגות מקסימות שאנחנו נפגשות איתם מדי חודש, כל פעם אני מרגישה שאני מתחדדת מאוד איתכן, ונורא הייתי רוצה להפוך את זה למשהו גם כן יותר מהיר, של לשלוח להם שאלון, שהם יתמודדו, ואני מצד שני חושבת על המקום הזה, שפתאום אומר להם, פתאום עולה להם איזה משהו, איזה משפט של הרגשה, של משהו שהם רוצים, זה משהו שהם חושבים שהוא שולי, ומבחינתי הוא בסוף הופך להיות המטבע המכונן של כל הבית, שישפיע על הכל.
אני חושבת שזה ממש ממש מעניין לראות שבעצם שלושתנו יצרנו כל אחת עבור עצמה שיטת עבודה שהיא קצת שונה. נגיד אצל קרן אז היא שולחת מראש את השאלון, אני זה בפגישת ייעוץ ראשונית, ואצל מיטל זה בעצם רק הפגישה אחרי שכבר סוגרים, אבל עדיין הפרוגרמה היא הבסיס להכל, גם אם כל אחת עושה את זה בשלב אחר או בדרך אחרת, זה עדיין איזשהו בסיס שהוא מחזיק את כל הפרויקט מההתחלה שלו.
זה אפשר לומר שזה ממש השלד של הפרויקט, שהכל נתלה עליו, כלומר מזה אנחנו נצא אחר כך לפגישת הסקיצות, לעבוד ולתכנן ולראות איך אנחנו רואים ומתכננים להם את הבית ומעצבים להם אותו, ונחזור אליהם בחזרה, בעצם מין מקום כזה שהוא אוסף של חרוזים שאנחנו יוצאים וחוזרים אליו לאורך כל הפרויקט.
אני ממש מסכימה, אני קוראת לשלב הזה הרבה פעמים השלב של האפיון, ממש כמו באפיון של מוצר או באפיון של אתר או באפיון של כל דבר, השלב הזה זה איסוף מידע, אני אוספת את כל הצרכים, אני אוספת את מה אני רוצה לראות בסוף הפרויקט, מה המטרה של הפרויקט, איזה אלמנטים צריכים להיות בפרויקט. אם עכשיו הייתי מתכננת סתם מוצר, ואחרי שלב האפיון כבר הייתי יוצאת לסקיצות, כבר הייתי יוצאת לדיזיין, ובסוף היו אומרים לי, טוב, אבל תוסיפי לי מצלמה, מה עכשיו מצלמה? כאילו, זה לא היה בשלב של האפיון, זה צריך את הכל לפעמים להתחיל מחדש, וגם בעיצוב פנים, זה אותו דבר, כדי לפעמים כדי להוסיף מדף, או באמבטיה, או משהו כזה, הכל זז כמו פאזל, יחד עם השינוי המאוד מאוד קטן הזה. בגלל זה הדברים צריכים לעשות בצורה מאוד מאוד מובנית, שלב על פני שלב, אחרת אחר כך מתחילים להזיז משהו, כאילו כמו מגדל קלפים, הכל לפעמים קורס כאילו, אז הקרמיקות צריכות לזוז ימינה, אז הברז צריך לזוז קצת לפה, ובסוף של הדברים אי אפשר לחשוב על כל השינויים שיהיו, אלא אם הכל עומד ככה יפה בתוכניות.
כן, אני חושבת שיש מקום לגמישות כאילו כמובן בהמשך, וכל מיני אילוצים שאחר כך אנחנו רואות בשטח, שפתאום גילינו איזה עמוד, או ראינו איזה צינור ארבע צול שבא ובא לעצבן בכוח, אבל אין ספק שיש גמישות אחר כך, אבל שהפרוגרמה היא, כמו שאמרתי, אפיון זאת מילה בעיניי מדויקת לה, להגדרות הראשוניות של התהליך עבודה.
אז רוני, את בעצם נפגשת עם הלקוח, שאת עוד לא מכירה לא את הפרויקט, לא את הלקוח, ואת עושה את הפגישה הזאת באותו זמן. איך את יודעת, כאילו, איך את יודעת מה לשאול? איך את, לדוגמה, אני יכולה להגיד שאני, בגלל שאני יודעת שהם מבקשים ממני חדר אמבטיה, חדר זה, יש לי בעצם שאלות לכל אזור, ואני מגיעה עם זה, עם נקודות שהן עלו לי חשובות לאורך הדרך, ואני באה ושואלת אותם, איך את, זה הכל בראש, את רושמת את כל הדברים האלו, כי אצלי זה פגישה כזאת שאני יוצאת מוצפת בטירוף, והולכת אחר כך רושמת עוד איזה 20 דקות אחרי שיצאתי מהם, כי הם ממשיכים לדבר, ואני מאוד אוהבת להסתכל על הכוחות בפנים, כי לפעמים הפנים, השפתיים אומרות משהו אחד, והעיניים אומרות, מושכות אותך לכיוון אחר לגמרי. אז אני כל הזמן מרגישה שאני מרוקתקת מהלקוחות, מחפשת את כל הסימנים שיש להם, ועוד רושמת את כל הדברים. אז איך עושים את זה בעצם בפגישה הראשונית שאת עוד עושה עוד דברים, כמו מחירה, כמו מגבשת הצעת מחיר?
אז אני מאוד מאוד לא יודעת להתעסק עם מחירה. אני יודעת לתת עיצוב, ובאמת אני מרגישה שהרבה פעמים, אני לא באה למכור את עצמי, אני באה לתת את הידע שלי, ואני באה באמת לעבוד. כאילו, אני באה כבר להתחיל לעבוד. זאת הפגישה מבחינתי, זאת ממש לא פגישת מחירה. אז או שהם שולחים לי קודם את התוכניות, או שאני רואה את התוכניות, אני קורא תוכניות מאוד מאוד מהר, כמו שכנראה אנשים קוראים דף מספר, כי אני כבר 15 שנה, זה מה שאני עושה, אבל מה שאני עושה זה שתוך כדי אני ביחד איתם גם שואלת, יש לי מעין שאלון ראשוני, שהוא יותר מנהלות כזה, שאני ממלא את כל הטפסיאדה והכל, ואחר כך כשאנחנו עוברים על התוכניות, אז אני כבר מתחילה להציף אותם בשאלות. וכמובן שגם אני יוצאת מוצפת וגם הם יוצאים מוצפים, אבל הרעיון הוא קודם כל גם להעביר רעיונות, לתת קווי מחשבה ראשוניים מאוד, כבר מראש, כבר ממש בפגישה הראשונה. היום נגיד בבוקר הייתה לי פה פגישת ייעוץ, רק ראיתי את התוכנית כבר, אמרתי לא, הספה לא ממוקמת טוב, נזיז את זה לפה, את הקיר הזה חייבים לשבור, את זה חייבים לעשות. אז זה היה במקביל לפרוגרמה, זה אומר שכאילו אופציה אחת של תוכנית העבודה כבר די פתרנו, ועכשיו מה שישאר לי לעשות בשלב הבא זה בעצם לעשות את האופציה השנייה שתחמיל הפרוגרמה בעצם מהצד השני. אבל תוך כדי אני כבר מקשקשת על הדף, אנחנו מתחילים להציף שאלות, אני רושמת הכל 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 כל מילה, כי זה סופר חשוב מבחינתי. אחר כך אנשים לא זוכרים מה הם אמרו, שזה מטורף. אני יכולה להראות להם את הדף הראשון, כשאנחנו נגיד בתהליך חצי שנה אחרי, ואומרים, מה פתאום, אין מצב שאני אמרתי כזה דבר, שזה יצא לי מהפה, ואז אני כזה, עדויות, 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 פותחת התיקייה, מראה להם, כן, זה אתה אמרת, רשום השם שלך, אני לא כותבת סתם דברים, אז זה תמיד נורא מצחיק, כי הרבה פעמים באמת אנשים גם חושבים שהם אוהבים משהו מסוים, או שנגיד בהתחלה הם אומרים לי, אנחנו אוהבים רק אפור, 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 אנחנו מגיעים לחנויות, שום דבר הם לא אוהבים אפור בסוף, ואז זה גם מתגבש תוך כדי, אז זה מצחיק גם לראות לפעמים אנשים שחושבים שהם מאוד יודעים מה הם רוצים, ופתאום כשאני מראה להם דברים באמת בעולם האמיתי, זה כבר לא נראה בפינטרסט מצולם נורא יפה מהזוויות האדריכליות והכל, והם משנים את דעתם.
אז דיברנו קצת על באמת איך אנחנו אוספות את המידע, איך אנחנו, קצת איך אנחנו מאחסנות אותו במרכאות. לי תמיד יש איזה חלום, מאז שקיבלתי פעם ממישהו שאלון כזה בגוגל, לעשות את השאלון שאני אוכל לשלוח ללקוחות את ה שאלונים לפי חללים, שאלון חדר, לא יודעת, ילד א', ילד ב', שאלון אמבטיית הורים, שאלון אמבטיית ילדים, ושפשוט ימלאו את זה, ושזה יוחסן באופן קסם במחשב, ושזה יהיה גם נגיש. אז כל העניין הזה של איך, ואצלי זה הכל כתוב, זה כתוב בקובץ, זאת אומרת, ובצבעים שונים, כי אני אומרת שכל בן זוג ימלא במילים שלכם, בצבעים שלכם, ואז באמת אני יכולה לראות מי אמר מה ובאיזה הקשר. ובאמת, כמו שרוני אמרה, לפעמים דברים משתנים תוך כדי, לפעמים צרכים נולדים, לפעמים באנו לחנות וראינו שזה לא מתאים לנו מה שהשכנה עשתה, וחלמנו שזה מה שיהיה, כי זה פשוט לא עובד לנו. אז איך באמת, סתם, איזה דיון או רעיונות, או איך אתן עושות את זה, של השליפה היעילה הזו של החומר אחר כך.
יש לי פשוט תיקייה לכל פרויקט, שהכל כתוב מודפס. כל החומר, יש לי, בתוך התיקייה הזאת, יש לי גם את הטבלת ניהול פרויקט, כמה פגישות כבר עשינו, איזה פגישות עשינו וכן הלאה. אז הרבה פעמים באמת אני חוזרת לפרוגרמה ומסתכלת, זה פשוט כתוב בכתב ידי, אין לי צבעים ואין לי, אין לי זה, אבל אני באמת כותבת הכל בצורה שאחר כך יהיה מאוד קל לי ולעובדות שלי היום לקרוא ולהפנים את מה שאני התכוונתי להגיד, כי הרבה פעמים אני כותבת לעצמי איזה משפט בצורה מסוימת והעובדת שלי יכולה לפנח את זה אחרת, אז אני מאוד מנסה להיות פשוטה, ברורה ומדויקת במילים שלי. אבל כן, יש לי תיקייה פשוט, לפולדר כזה,
אז באמת את זה אני אוהבת, ואני, אצלי באמת יש גם כן תיקייה, שבה אני מאחסנת את כל הדברים, ויש לי שאלון שאני רושמת עליו את כל, בעצם אני עונה על התשובות, או מסמנת, אפילו יש לי כזה אזורים כזה של לסמן X ו-V, רוצים אינטגרלי, רוצים איזה קיריים איזה, חשוב להם קיום מופרד, לא צריכים זה, חייב מקרר יינות, כדי לבדוק שהכל קיים, אז יש לי את האופציה הזאת.
אני לפעמים, כאילו, השאלונים האלה, לדעתי לפעמים גם קצת מעלים נקודות אפלות כאלה. נגיד, הזכרת את המקרר יין. אז נגיד, כשאני חושבת, אני לא חושבת שהיה מישהו שיגיד לי, לא, לא בא לי מקרר יינות, לא מתאים לי בבית. כאילו, זה תמיד יהיה, נגיד, איזשהו חלום, אבל יכול להיות שלתקציב זה לא יתאים. אז נגיד, יש דברים שאני לא רוצה להציף אותם מראש, אלא אם כן זה אנשים שממש אומרים לי בדברים הראשונים שהם מתעסקים ביין, או חובבי יין, או זה. אז אני לא אציף להם כזה דבר כדי לא להוסיף להם עוד חלום שעלול לא להתגשם לפי התקציב. כן? אתן מבינות מה אני אומרת? אלא אם כן זה לקוחות עם תקציב לא מוגבל, ואז תתפרו וכאלה.
אני מבינה, אבל קרה לי בסוף, לקראת סוף פרויקט, ספציפית עם מקרר יין, שפתאום רצו מקרר יין מאוד גדול, והייתי עכשיו צריכה למצוא לו מקום. איפה הוא נכנס המקרר יין הזה?
וזה אז, כן היה בשאלון הראשוני, או לא,
לא היה בשאלון? לא, זה לא היה.
אז עושה פרובריקה.
לא, זה העניין גם עם, עם פרויקטים שהם ארוכי טווח. לפעמים עובר כל כך הרבה זמן שנולד עוד ילד. הצורך משתנה. פתאום התחילו להתעניין ביין, הצורך השתנה. כלומר, כל מיני דברים כאלה
או כמו כל השנה האחרונה של הקורונה, פתאום כולם התחילו לעבוד מהבית, הפרוגרמה של כל הלקוחות שלי השתנתה בצורה חד משמעית, שזה מטורף. גם מבחינת פתאום אנשים רוצים, קודם כל כולם רוצים לשנות את הבית. אחרי זה כולם רוצים לשדרג את הבית, ברמה של או עוד חדר, או עוד חצר, או חדר עבודה, או פינת משחקים לילדים. כאילו, אני מרגישה שהשנה הזאת טלטלה את כל הפרוגרמות באשר הן, והוסיפה כל כך הרבה צרכים שקשורים לבית של בן אדם.
אני חושבת שכל האנושות עברה עכשיו איזה קפה כזה, וזה משפיע עלינו שאנחנו בונים, מתכננים להם את הבית, אז זה מיני כזה. שאלה שלי, איך אתם שולפות את ה... איך שולפים את המידע? כי נגיד, אצלי יש 3-4 עמודים של פרוגרמה, שרשום בהם הרבה מאוד דברים, ואני באמת, נגיד שאני מתכננת מטבח, אני הולכת ופותחת את התיקייה, פותחת את האזור של המטבח, קוראת ומוודא שהכנסתי את כל הדברים. הולכת עוד פעם, גם השלב בין הסקיצות לפרוגרמה הוא לא כזה רחוק, אז יחסית, אם אין לי 7,000 פרויקטים, אני עוד מצליחה איכשהו... אני עוד בזון של הלקוחות, אבל הדברים, ככל גם שיש יותר פרויקטים, אתה צריך לחזור לזה, כי כבר הראש שלך כבר עמוס בכל הפרטים האלו, כבר קרה לי שעשיתי שתי פגישות פרוגרמה בשבוע, וזה אחרי שבוע כבר הם הפכו אצלי למשמש, והייתי חייבת לחזור. וזה, כל זה קורה עוד כשאני מראיינת אנשים, עוד, ומנסה להכיר אותם. זה לא שאת עכשיו יושבת, ואז אני אומרת, אולי את, קרן, מייצרת איזה משהו שהם עושים את זה על זמנם הפרטי, בשקט, וחושבים על זה. אני בעצם יושבת מולה, מראיינת אותם, שזה לא פשוט להיות מראיין, כי אתה גם חושב על השאלה הבאה, וגם חושב כאילו אם כיסית את כל מה על השאלה הקודמת, וגם מתעד את מה שהם אומרים. אז הכתב, אני מתארת גם שלך, רוני, הוא לא כאילו עכשיו עם מרקרים הרקרת את המטבח ועשית את זה מסודר, אלא אתה פשוט רושם מסביב לדברים ומוסיף עוד הערות ועוד חץ לפה ועוד זה, שזה מאוד קרי לנו. ואז איך אנחנו ניגשים לזה? או אפילו אם לא איך אנחנו ניגשים לזה, איך אנחנו מבדים שעשינו את כל הדברים ושלא פספסנו איזה משהו בדרך? אני הייתי שמחה לשמוע מכן.
אז אני פשוט חושבת שכאילו ברגע שאני יושבת לעבוד על התוכניות, אני קוראת את זה עוד פעם. אני עוברת דבר דבר, אני מסמנת לעצמי על זה וי. גם הכל כתוב אצלי, כשאני יושבת לכתוב את ההצעת מחיר, אז אני בעצם רושמת כמעט את כל הפרוגרמה כחלק מההצעה. רושמת כמעט את כל השיחה שלנו, כאילו ברמה של פה צריך להיות חדר ככה, שם יחיל ארון, שולחן, מספה נפתחת. פה צריך להיות... אז זה כאילו סופר מפורט, גם אצלי זה כתוב, גם בהצעת מחיר זה כתוב. שיודעים בדיוק במה אנחנו מתעסקים בבית, גם וגם אני באמת כל פעם שאני ניגשת לתכנון, כשאני ניגשת לשלב של התוכניות, או לשלב של הכתב קומיות, או לשלב של הלוחות השראה, זה תמיד יושב מולי. ותמיד השפה והחומריות והצרכים יושבים מולי, ואני קוראת את זה פעם אחר פעם. אין ברירה, זה חלק בלתי נפרד בעצם מתהליך העבודה. זה כאילו, זה שיש פרויקטים במקביל, זה פשוט אומר שצריך לעשות את זה בצורה יותר מסודרת, ולאו דווקא שזה ייצור, ואז זה לא ייצור לך את המשמש הזה בין פרויקט לפרויקט, אבל את כן חייבת שהכל יהיה רשום ולפתוח את זה בכל שיחה.
אני חושבת אולי ככה לאור השיחה שלנו, שגם לשם כך התכנסנו, כלומר כל הפודקאסט נולד כדי שנוכל לשפר ולשדרג את העסקים שלנו, וככה כל פעם לחשוב איך אנחנו עושות את זה יותר טוב. ופתאום אני מתחילה לחשוב, אולי באמת צריך איזשהו היבריד בין הדברים, כלומר כן, לי זה מאוד עוזר, ואני חושבת שגם ללקוחות תמיד אומרים לי, וואי, שלחת לנו ערב זוגי להכיר אחד את השני יותר טוב, שאלות על הבית, ופתאום מתחיל שם איזשהו דיון, זה חוסר גם המון המון זמן שהם מדיינים בינם לבין עצמם. יחד עם זאת, יש איזה משהו בלשבת איתם ולהגיד, אוקיי, מר איקס, אתה כתבת פה שלמה התכוונת? כי לפעמים גם הם כותבים איזה משהו שאני אומרת, רגע, מה הם רוצים בדיוק? וכמו שאת אמרת, רוני, גם שאת פתאום העובדת מפרשת את זה בצורה אחרת, אז מה באמת באמת התכוונו?
אז בגלל זה אני כשאת אמרת שאת עושה את השאלון ושולחת, אני כאילו ישר חשבתי, האם זה יכול להתאים לי? הרי אני תמיד מנסה לייעל את שיטות העבודה שלי, אז אמרתי, האם זה יכול להתאים לי? ואני באמת חושבת שהרבה פעמים אנשים קוראים דברים ולאו דווקא מבינים מה שואלים אותם, וזה שאת יושבת מולם ואפילו תשאלי אותם את הדברים, אבל תעשי את זה אחד מול השני, וזה שהשיח והכימיה בין הלקוחות תהיה לנגד עינייך ומולך, יכול להיות שזה באמת ייתן לך עוד מידע גם על הזוג, גם על הצרכים שלהם, גם להגיד להם, כי נגיד הרבה פעמים אנשים, פעם הייתי גם שולחת את השאלון, אוקיי? כאילו ממש בהתחלה היה לי שאלון כזה שהייתי שולחת, אבל הרגשתי שזה כאילו לא נותן לי הרבה זה, והרבה אנשים היו מסמנים לי את כל הדברים ככן, נגיד רוצה מחמם, חשוב לך מחמם גבות? כן. חשוב לך מייבש עדים במראה במקלחת? כן. חשוב לך זה? פתאום כאילו כל מקלחת נוספו לה עוד איזה כמה אלפי שקלים על כלום, ואז אמרתי, וואלה, הם לא היו יודעים מה זה מייבש עדים במקלחת אם לא הייתי מציפה את זה ולא הייתי מראה להם את זה כאופציה. אז הרבה מאוד מהדברים הם לפעמים גם שאלות קידבק כזה יוצאות, כי כאילו יכול להיות עכשיו שהם ירגישו שאין להם כסף לעשות את המראה שהם פתאום נכנסה לחלומות שלהם, אז כאילו עדיף לא, אולי לא לעשות את זה לא ככה ולא ככה, אתם מבינות מה אני אומרת?
או לעשות את זה יותר מדורג, נגיד, עד כמה חשוב לך מייבש מגבות באמבטיה? במידה רבה, 5. לא במידה רבה, 1. וכל הזה ביניהם, זאת אומרת, אפשר יותר ויותר לפרק את זה. אני גם שולחת יחסית שאלות יותר פתוחות, זאת אומרת, אני לא מכוונת אותם, אני אפילו אם אני שולחת על מטבח, אז אני לא אומרת, אוקיי, מה אתם צריכים במטבח עם וי, מדיח, מקרר יין וכו וכו וכו. אני שואלת, איזה מכשירים יש היום על השיש? ואז אני כותבת, מג'י מיקס נינג'ה ושלוש נקודות שהם ישלימו, ומה הייתם רוצים? שיהיה תוכן מזון, ניגה מתחת לכיור, 3 נקודות. ואז זה גם כאילו שולח אותם קצת לבדוק מה זה השלוש נקודות בשבילם, או לפחות ככה בראש שלי.
זה לא רק זה, בעצם נגיד, אם אנחנו מדברות רגע על פרוגרמה של מטבח, אז יש אנשים שבאים עם חלומות נגיד לאי. חלום שלהם אי, וזה הדבר הכי חשוב בעולם.
אז יש אנשים, מיטל, 99% מהאנשים, נכנס להם לראש, הם חייבים אי. לא משנה אם זה לא קשור לכלום.
ואם זה פוגע בתכנון, או לא פוגע בתכנון, או מועיל, יש, בואי נגיד, רוני, יש מטבחים שאי זה מושלם להם. זה הכל תלוי במבנה. אז אם אי מושלם, וזה גם נותן את הזה, אבל עשיתי כבר לא פעם מטבח צר, שהאי הוא לאו דווקא הדבר הכי טוב, אבל ברגע שהגבר שם אומר שהחלום ילדות שלו זה להכין ביום שבת את הביצים על הקיריים, ולהביא לילדים ולהקפיץ, כשהחברים שלו באים לקוס יין, להקפיץ להם על הווק איזה משהו ולתת להם, שזה החלום שלו. אז ברגע שזה איזשהו מקום באמת של השיח שאני עושה, להבין מה הם באמת רוצים מהמטבח, מה חשוב להם מהאזור הזה, וזה, לא יודעת, יש בזה איזה משהו, כשאני שומעת פתאום את החלומות האלו, אלו מה שאני רושמת. את להקפיץ את הווק, כי שמה לא יודעת, יש את הנשמה, שאז אם, גם אם זה לא יהיה אי, אז אני אחפש את הדרך של ההרגשה של המטבח התעשייתי, של המקום להכיל, אני אחפש את המקום הזה מעבר שנותן את החיבוק שהוא מחפש.
אז בואי נדבר באמת על איך מגיעים באמת לתשובות הכי נכונות בפרוגרמה. והרבה פעמים לקוחות באים ואומרים, אני רוצה אי, אני רוצה ארון, אני רוצה שידת מגירות, ואני אומרת, שנייה, עצרו. אתם קפצתם לפתרון. הפתרון זה לא הצורך. צריך לחזור שנייה אחורה ולבדוק מה הצורך. אם הצורך זה להקפיץ על הווק את החרביתות, טוב, אני לא מבשלת, זה לא זה, אבל לבשל ולהגיש מיד, אי זה לא הפתרון היחיד בעולם בשביל זה. כמה פעמים אמרו לי ארון ובסוף זה היה שידה, או אמרו לי ראי ובסוף זה היה משהו אחר. אז, או פינת איפור ובסוף זה הסתכם בראי ומדף ולא פינה כזו גדולה שתוקעת את כל החדר. זאת אומרת, מה באמת הצרכים? וזה לדעתי אחת הנקודות הכי חשובות בשלב הזה של הפרוגרמה, של האפיון, לא לרוץ לפתרונות ש... מציעים לנו על הלקוחות, אלא לבדוק באמת מה
הצורך שלהם.
מה הצורך בדיוק.
אני גם כן מסכימה איתך. לפעמים אפשר, בעצם לקוחות מגיעים אלינו, חלקם עשו כבר שיפוץ, חלקם עשו את זה לבד, חלקם רכשו דירת קבלן ונכנסו. לפעמים גם דרך הפתרון שהם מציגים, אני גם כן לומדת איך להכניס את הכל לתוך המסננת, ולהבין באמת את, את הצורך שלהם, ולתת לו בעצם מענה בפגישת הסקיצות, שאז אני הולכת ובודקת איך הוא יכול לעשות את זה, וכמו שאת אמרת, זה לא תמיד חייב להיות אי כפתרון. לפעמים זה כן ייתן לנו, ולפעמים אני אתקש ונסה גם אופציה, כדי למלא לו את כל החלומות פלוס הפתרונות שהוא ראה לעצמו, כי אני לא צריכה ללכת עם הראש בקיר. ולפעמים אני אוכל להציג לו את הפתרון שלי, עם איזשהו טוויסט, כדי שהוא יוכל לבחור אם זה מתאים לו, אם זה לא מתאים לו. גם היו פעמים שלקוחות בחרו לא את האופציה המועדפת עליי, למרות שסימנתי אותה בכוכב עם נצנצים וזה, וקיבלתי את זה, כי זה בעצם, זה הבית שלהם, ואני האסטרטגיה, ובסוף הם בוכים, אני אומרת לה, אני שמה לכם על השולחן את כל הדברים, אני אסביר לכם מה יותר יקר, מה יותר זול, מה עדיף, מה לא עדיף, מה זה, אתם תבחרו, אתם תאספו משם את מה שמתאים לכם.
באמת חשוב, זו נקודה כל כך חשובה לזכור, שבסופו של דבר, בסופו של יום, הלקוחות הם אלה שחוזרים לבית, הם אלה שיגורו בו, ואנחנו צריכות באיזשהו מקום להתאים את עצמנו לצרכים ולרצונות ולהעדפות שלהם. יכול להיות שאנחנו אצלנו בבית שלנו לא נשים כתום מזעזע, אבל הם, זה הצבע האהוב עליהם בעולם, ובשבילם זה רק יאיר את יומם, וכאילו יהיה וואו כל בוקר שהם...
יש לי סיפור לספר על פרוגרמה שאנסה אותי, שמה שקרה זה שהם היו אצל יועצת פנק שווי, והיא באה עם פרוגרמה משלה, שזה כאילו אין לי בעיה עם פנק שווי, אני אולי לא מאמינה, אבל אני מאוד מאוד מחברת. ואין לי בעיה כשזה בדברים קטנים, אבל לפעמים כשזה בדברים גדולים ומהותיים, הזכרת לי את זה עם הכתום המזעזע שאמרת, אז לפעמים כשזה בדברים גדולים, היועצת פנק שווי רוצה לבטא את עצמה ממש ממש חזק, אז יש לה הרבה המלצות שהן קשות, שהן לאו דווקא גם מתחברות לא רק לטעם שלי, אלא גם לטעם של הלקוחה. אז נגיד, היה לי סיפור של בית, שבעצם היועצת פנק שווי אמרה, על הקיר הזה צריך לשים צבע אדום, על הקיר הזה צריך ארון מתכת, שיהיה ברזל, שיהיה זה, על הקיר הזה צריך אלמנט של עץ, על הקיר הזה זה. וכאילו, בסופו של דבר, הלקוחה, עזבו אותי אפילו, הלקוחה לא התחברה לשום דבר, ממה שהיועצת אמרה, אבל האמונה שלה אמרה שהיא חייבת לעשות את זה, ואז בעצם נוצר פער מאוד מאוד גדול בין הפרוגרמה, שהלקוחה אמרה לי, שהיא אוהבת רק חולים וירוקים וטורקיזים והכל רגוע, לבין הפרוגרמה של היועצת פנקשווי בנטלה, שהכל כתום ואדום ואש וחומרים של ברזל והכל, לבין מה שאני בכלל הייתי מעצבת, שזה עולם אחר, אבל לפעמים יש גם עוד גורם שמוסיף לנו כל מיני פרוגרמות משל עצמו, שזה גם יכול לבוא ולטשטש אותנו בעבודה.
ואיך התגברת על זה?
מה?
איך התגברת על זה?
איך התגברתי? ניסיתי לרכך, ניסיתי כאילו, עיצוב הוא גם קצת, כמו שאתן יודעות, קצת טיפול זוגי, אז הטיפול הזוגי במקום להתבטא בין הזוג, יצא בין הלקוחה לבין היועצת, כי הלקוחה הייתה ממש חצויה, היא הייתה בעצם ממש רצתה, ממש פחדה ומינה בזה, ורצתה להכניס את האמונה שלה לתוך הבית, מצד אחד, מצד שני, היא לא אהבה שום דבר. אז אמרתי, בואי נרקח את האלמנטים עצמם. זה לא חייב להיות קיר כתום, אבל אולי נמצא תמונה שיש בה קצת כתום, וזה עדיין ייתן את הכתום, ייתן לך את התחושה של הביטחון שהקיר הזה צריך את החיזוק, ופה כן יהיה אלמנט של ברזל, אבל הוא לא צריך להיות משהו ברזל אנקיסטי, אולי נמצא אומנות מברזל שתרקח את זה טיפה. כאילו ניסיתי פשוט למצוא, לשזור את הדברים בצורה עדינה בחלל, בלי שזה יהיה גרנדיוזי, אבל ככה כאילו בסופו של דבר כולם יצאו מרוצים, וזה היה לדעתי פתרונות לעדן את כולם. זה היה הרעיון.
אני חושבת שבאמת שמדברים על פרוגרמה ובכלל עיצוב, כמו שאת אמרת רוני מקודם, צריך הרבה גמישות. זאת אומרת, צריך את האפיון ואת הסדר ואת הפרוגרמה ולדעת מה אנחנו עושים ואיפה כל דבר עומד, שלכל דבר יהיה את המקום שלו. זה מאוד מאוד חשוב שבאמת כל החלומות או רוב החלומות, כי לא תמיד כל החלומות יכולים לחיות יחד, ימצאו את המקום שלהם. ובמקביל צריך המון המון גמישות של איך להגשים את החלום, איך להראות את הדברים, איפה לשזור את הדברים, כדי שבאמת הכל יצטרף לכדי איזושהי תמונה מאוד מאוד הרמונית ויפה ומותאמת אישית לבני הזוג.
אז יש לנו עוד משהו להגיד על פגישת פרוגרמה?
אפשר לסכם את זה שזה באמת פגישה שהיא לדעתי הכי חשובה בכל פרויקט, וכמו שקרן התחילה ואמרה, אמרה כל אחד צריך פרוגרמה, גם אם אין לו ייצוב, אבל זה באמת פגישה שהיא סופר חשובה, שגם אם בסופו של דבר לא תיקחו את המעצבת אפילו לעשות את הבית, אבל הפגישה הראשונית הזאת של לשבת ולבנות ולפתוח את הראש ולהגדיל את כל הסכמת רעיונות שלכם וכל הדברים שרצים לכם בראש ולרשום הכל בצורה מסודרת, זה לדעתי מסט גם לבן אדם שבסופו של דבר כן ייקח מהצוות או לא ייקח מהצוות, אבל זה איזשהו תהליך שכל אחד חייב לעבור בתחילת כל פרויקט.
איזה שאלה יש לכם שהיא שאלת, לדוגמה, אני שואלת את הלקוחות שלי, איזה אווירה הם רוצים שתהיה להם בבית?
אבל מה זה אומר?
כלומר, כשהם נכנסים לבית, מה הם רוצים להרגיש? לדוגמה, יש כאלו שהם רוצים שיהיה הרגשה כזאת של בית מלון, של הכל כזה מוקצה ומנקי, ויש כאלו שאומרים, אני רוצה להיכנס לבית שהוא ירגיש לי נוח, ושאני ארגיש בנוח לזרוק את התיק שלי על הכיסא, ושאני לא אפחד כל אחד מגיע מהמקום שלו. יש כאלו שרוצים שהבית שלהם יהיה מלא צבעים ושמח וזה, ויש כאלו שמאוד מתחברים למונוכרומטיות ומחפשים את הנקי נגיד בעין.
אז לי יש כמה שאלות. יש לי כמה שאלות כאלה, כי רוב השאלון שלי הוא די שאלות פתוחות, של נגיד איזה אומן אתם אוהבים, איזה מוזיקה אתם אוהבים, כדי קצת להכיר את הווייב של האנשים. אבל חוץ מזה, יש לי שאלה של מה הכי חשוב, או חשוב לי ש, ואז הם משלימים, ובדרך כלל זה חשוב לי שהבית ירגיש ביתי ונעים ושלי, ושהוא יהיה מאוד מאוד פרקטי כזה. ויש לי שאלה של מה אתם רוצים לראות, דבר ראשון שאתם פותחים את העיניים בבוקר. וזה דווקא נורא מעניין לראות מה אנשים כותבים. יש כאלה שאומרים, אנחנו רוצים לראות נוף, אנחנו רוצים לראות את הילדים, אנחנו רוצים... אז זה גם השאלות, הסוג שאלות שאני שואלת, שנותנות לי איזשהו אינסייט באמת על מה חשוב להם, מה הקור, הבסיס, הדבר הזה שהכי הכי הם רוצים שיהיה.
ואולי שגם לאורך הדרך נוכל לרתום אותם לשמה. של מי שאומר, אני רוצה שיהיה לי שקט בעיניים כשאני נכנס, שלא לא רוצה לראות את הבלגן בכניסה. אז כשאתה מציע לו את הנישה לארון, או את הארון בכניסה, או את הארונית שתוכל לשים, להכניס לשם את כל התיקים של כל הילדים, פלוס זה, אז אתה יכול להחזיר את זה לאותו מקום. רוני, מה איתך?
אני, האמת, שפיתחתי שיטה ממש ממש מגניבה, לעניין הזה של של הלוק אנד פיל של הבית, אוקיי? כאילו, כל הפרוגרמה מבחינתי היא הצד הטכני של הייצוב, אוקיי? מה אתם רוצים, צרכים, מחשבות, טטטטטטטטט. והעניין הייצובי, אני מרגישה שיש פער מאוד גדול בין מה שאנשים אומרים לבין מה שהם רואים. ואני מרגישה שאנשים, קשה להם נורא להגיד, אחד יגיד לי אני אוהב כפרי, והיא תגיד לי אני אוהב מודרני, אבל התמונה שיש לה בראש כשהיא אומרת לי מודרני, והתמונה שיש לו בראש כשהיא אומרת לי כפרי, לא משקפת עבורי שום דבר. אז אני מבחינתי מדברת בתמונות עם לקוחות. אז הפגישה לא הראשונה של הפרוגרמה, זה הפגישה השנייה שאני עושה עם הלקוחות, אחרי שאנחנו סוגרים את הפרויקט, ואני עושה את שתי האופציות הראשוניות, אני עושה להם מבחן טעם. את זה לא יודעים עליי, אבל לפני 10 שנים בערך, ישבתי עם שני הייטקיסטים ממש ממש חמודים, ופיתחנו אפליקציה שנקראה As What's Your Style, וזה היה סופר מגניב. בעצם עשינו אפליקציה שמחדדת לאנשים את הטעם שלהם. מאז אני נטשתי, התמקדתי רק בעיצוב פנים, כל אחד הלך לעולמו, האפליקציה הזאת לא יצאה לפועל, אבל מה שכן יצא מזה, זה שאני, זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלי, בשביל, אני חושבת שאנשים כל כך לא יודעים להסביר את עצמם בפניי, שאני פשוט עושה להם מצגת השראה, עם מיליון סוגי מטבחים, מיליון סוגי סלונים, חדרים, פינות אוכל, וכל מה שצריך, ולאט לאט הם אפילו כאילו, יכול להיות ש... יהיו 3 תמונות בשקופית, ומישהו, והאישה תגיד לי, אני אהבתי את הימני, והוא יגיד, אני אהבתי את השמאלי, ואז זה נפתח עוד פעם לדיון, רק מבחינת הטעם. אבל אני מרגישה שהרבה יותר קל לי לדבר עם לקוחות בשלב הראשוני, לדבר בתמונות. ואז כשאני לוקחת את המצגת ואת כל הנתונים מהמצגת, אני מעבירה את זה בעצם הלאה ללוחות השראה, לעמק קניות אחר כך. כל העניין של, כאילו, הפרוגרמה, מבחינתי זה הצד הטכני יותר, פחות האווירתי, ואחר כך העניין של המצגת השראה והשאלון הזה שאני עושה להם הוא בעצם החלק של הלוק אנד פיל. ואני מרגישה שככה כאילו אנשים, כשאני מגיעה לעיצוב שהוא סופר מדויק עבור הלקוחות, כאילו הם ממש אומרים לי, לא ידענו איך לתאר לך בכלל את מה שאנחנו אוהבים, חוץ מכמה תמונות ששמרנו בפינטרסט, שהן לאו דווקא ברות הגשמה. אז זה באמת כאילו ממש עזר לי לחדד את הטעם של אנשים, ואנשים פשוט אומרים לי, אני לא מבין איך אני גר בבית שאפילו לא ידעתי להגיד מה אני רוצה בו. וזה הכי מגניב בעיניי.
זה נשמע ממש ממש מגניב, וזה טיפ ממש ממש מעולה לחלוטין.
יש לי שאלה, כי אני הרבה פעמים רואה כשאני מראה לאנשים תמונות, אם אנחנו מדברות על סתם, או שהם מראים לי, שהם שומעים לי תמונות כזה, לפעמים אנשים מגיעים, עוד לפני שהתחלנו בכלל לעבוד, יש להם איזה 3 תמונות בפלאפון שהם שמרו על
המטבח
שלהם. כן, כזה.
זה במקרה הטוב, זה לוח פינטרסט מפוצץ.
לא, לא, אני מצמצמת, אני אומרת זה, ואז הם מביאים לי את זה, ואני הרבה פעמים ראיתי ששאלתי אותם, מה אתם אוהבים בתמונה? כי לדוגמה, כשהם שולחים לי, או שאני שולחת, כאילו שיש איזשהו דיבור, אז גם צריך מאוד למקד את על מה אתה מסתכל, כי לפעמים כשאתה מראה מטבח, אז אתה רואה בו שי שפור, וכזה בטוני כזה, ומגירות סופר מודרניות, או עם ידיעות, והם אמרו, וואו, כזה, ואז על מה הם אמרו כזה? הם אמרו על הידיעות שזה כזה קישוטי, או על המודרני, או על הזה, והרבה פעמים אני מרגישה שאנשים בעצמם, לא שמים לב שהם אומרים כן, או שהם אוהבים תמונה, ולפעמים זה אפילו המכלול, כמו שאנחנו יודעות, שלפעמים זה לא המודרני, לא המודרני, לא הזה, אלא המכלול, שפתאום יש את המנורה הכפרית הזאת, והוא קיבל את הכפרי, ויש את הזה המודרני, ולכן, ומה שרציתי בעצם לשאול, זה אם אתם, כשאתם מראות תמונות, אתם שואלות בדיוק, מה מתכוונים, או שאתם מדברות על, על אווירה, כי אני ממש ראיתי שיש פער בין, גם בין הלקוחות עצמם.
אנשים שהם רואים את התמונות של הצילומי הדריכלות, הם לא מבינים כמה עבודה נדרשה. אז אווירה, לדעתי, זה שהם רואים בית שכולו מסודר ומתוקתק לצילומים, ולאו דווקא בית שהוא בעצם עמוס במשחקים של ילדים, והשמיכה בצד והקריות זרוקות, אז זה בדיוק הפער בין תמונות שרואים בפינטרסט, או באתרים של מעצבות, או באינסטגרם של מעצבות, לבין האווירה שבסוף רוצים בבית. כי צריך ממש להדגיש ללקוחות שזה צילומים מקצועיים, הם באים, מסדרים, הבית לא נראה ככה ביום-יום, לפעמים יש דברים שאפנו מהצילומים בשביל שהם ייצאו כל כך יפים, אבל כן צריך לחדד את זה, כי אווירה של סדר וניקיון היא משהו שמועבר טוב בתמונה פר תמונה, ולאו דווקא במציאות. אם הם ילכו היום לבית של, לבתים שצילמתי, הם לא יראו את הבתים ככה, כן? ואני מתה על הלקוחות שלי, ולחלקם גם יש OCD והם מסודרים, אבל זה עדיין לא משקף את יום הצילום בעצם.
לגמרי, לפעמים מאחורי הצלם עומדת כזאת הרמה גדולה של מעילים ודברים, וזה שהוא הולך אחורה יכול ליפול עליהם, אבל בפרונט הכל נראה אחרת, ושוב פעם, זה גם, זה צילום אדריכלי, זה צריך באמת לקחת את זה בחשבון.
ואני רוצה לשאול אתכן, איזה דברים לקוחות אמרו שהם לא מוכנים שיהיה בפרוגרמה או בעיצוב או זה, או להפך, כל מיני דברים שהם כן רצו להכניס לעיצוב ואתם אמרתם יואו, איש מרהל, איך זה יקרה?
לי היה לקוח שביקש שיהיה לו מעברר בשירותים, והשירותים היו מאוד מאוד קטנים, אז אפילו לא נכנסו הכנפיים של המעברר, וניסיתי להסביר לו שהשירותים לא יכולים להכיל את זה, אז זה היה מצחיק. עוד פרוגרמות מצחיקות כאלה שקרו לי במהלך השנים, זה לאו דווקא משהו כי הוא מצחיק, אבל זה היה חמוד. עשיתי ארון לחתול, זה עכשיו ממש בנגריה, אז עשיתי ארון שלמטה יש את החול של החתול, ולמעלה יש את האוכל שלו והכל, וזה יצא בסוף ארון מרכזי, שגם עלה הרבה כסף, כאילו הכל בשביל שהקופסה הזאת של החתול לא תשב שם בבית, ותהיה סתם, זה באמת נורא הפריע להם בדירה היום, אז באמת לקחנו את הכאב, זה נגיד משהו שעלה מהכאבים של הבית הקודם ששאלתי אותם, אז
זה מגניב. לי היה לקוח שהיה לו חלום של מעברר בשירותים, אפרופו, אז אני רואה שזה חוזר, אני לא נכנס שהוא מאוד מיוחד, ויש לו היום מעברר בשירותים, כי עשינו לו
שירותים. אז הם היו מספיק
לכנפיים של מעברר. כן, לא, עשינו, תכננו את זה כמו שצריך, אבל כאילו היה גם מקום, זה היה פינוק, והוא קיבל את זה שיהיה לו כמו שצריך, וגם מחמם הגבות, שזה נראה לי הם פחות...
זה פשוט מצחיק לחשוב, שנגיד אם תחשבו על השילוב של הפרוגרמה בין הגבר שאתם מעצבות לו את הבית או האישה, ומה היה קורה אם זה היה בית רק של אחד מהם, איזה תפנית בעלילה הייתה קורית, וכאילו איך זה היה משתנה לגמרי, אם זה היה, נגיד יצא לי לעצב לכמה גרושות ולכמה גרושים את הבית, וזה פשוט יצאו בתים שהם כמו one man show כזה, שזה מדהים בעיניי, זה כזה מדויק, הכל כזה הכי פיין שיש, מחודד לטעם אחד.
וגם מותאם ללקוח. אני עכשיו צילמתי את הבית של הרווק, שעשיתי לו, וזה פשוט...
קודם כל, אני ממש נהנית. קודם כל, תגידי לרווק שלך שעדיף לו כבר להיות גרוש. אם כבר, אז כבר, כאילו, שיתקדם מהסטטוס. מה קורה?
הוא עוד לא שם. אז עשינו לו באמת דירה כזאת מטורפת, שגם הפתיע אותי, כי כאילו הוא כל כך היה מוכוון מטרה, שזה, הוא כבר דיברנו על זה, אני וקרן, זה קוראים לזה לקוח כוכב, זה משהו מיוחד, זה זכייה בלוטו כזה לקוח, וגם בכלל בהתנהלות הוא היה מדהים, אבל זה בדיוק מה שאת אומרת, הכל כל כך ממוקד לו, ברגע שתיכנס לשם האישה, למרות שהכנתי לה ארון בחדר עבודה עם מלא תליה וכאלו, היא תארות לי את כל
הפרוגרמה. יש לי עוד סיפור מצחיק, שיש לקוחות שעשיתי להם לאישה, חדר ארונות, סופר מפנק, הכי מגניב בעולם, והגבר קיבל במסדרון מדף ליד הדייסון עבור הג'ינס והשני טישרטים שלו, אז זה גם היה חלק מהפרוגרמה מההתחלה, שכאילו היא אמרה, אני זאת שהוא החליט איזה דירה, אני מחליטה על הארון, אז כאילו, אבל זה נורא מצחיק לראות איך הדברים מתגלגלים תוך כדי.
אין ספק שרווקים ורווקות זה באמת ממש כיף לעצב למישהו.
גרושים גרושות.
גרושים וגרושות. למישהו, סליחה, גרושים גרושות. אני גם, יש לי עכשיו גרושה והחדר אמבטיה, זה משושים ורודים.
נכון.
וזה כל כך כיף שסוף סוף יש איזה משהו שהוא לא, כאילו, שהוא קצת יוצא מהקופסה, והוא אחר, והוא שונה.
שהוא מדויק לבן אדם.
מדויק, וזה כל כך,
בלי לעשות ממוצע.
נכון, וזה תהליך כל כך כיפי, גם היא מדהימה, אז בכלל מאוד מאוד כיף. עוד כוכבת לרפרטורה.
לעוד מלא כוכבים.
לחלוטין.
אז רוני, את מגלה לנו עוד משהו שלא ידענו עלייך?
מה, שלא ידעתם עליי? יור, אני ממש מרגישה שאתן מכירות את כל כולי. אנחנו חברות כבר הרבה שנים, בואי נדעי באמת.
נכון. אז בואי נגיד שהמאזינות,
כן,
שלא מכירות. שלא רואים עלייך ברשת.
זה קהל חד משמעי של מאזינות, אין פה מאזינים.
יש לנו מאזינים.
אוקיי, אז שכולם ידעו.
ואנחנו פונות לבנות, כי אנחנו אוהבות בנות.
אוקיי, בסדר.
אוהבות גם את המאזינים שלנו, אבל אין ממיעוט במקרה הזה.
בסדר, מרב מיכאלי. אני יכולה לבוא ולומר שאני גרושה, אפרופו שיחת גרושות, ושיש לי תאומים מתוקים בני 6.5, ושאחד החלומות שלי זה באמת להקים משפחה חדשה, אולי להביא עוד תאומים מתוקים כמו שיצאו לי הראשונים. יצאו לי טוב, חוץ מזה שהם עוברים למיטה שלי בלילה, אז הכל חלום. וזה משהו שאני יכולה לחלוק. כל השאר.
בעזרת השם.
כל השאר, זה סודות כמוסים.
מהמם, טוב, אז היה לנו פרק סופר מעניין, מרגש, מצחיק וחשוב, מלא בידע ושאלות כאלו ואחרות, שהגלגלים שלי ממש מסתובבים, ואני בטוחה שהשירות שלי רק ישתפר בעקבות השיחה המהממת איתכם. אני מקווה שגם המאזינות חשות כך. מיטל, את רוצה להוסיף לנו משהו, רוני?
אני רוצה להוסיף שזה באמת עבר נורא מהר ביחס למה שדמיינתי את זה. אני רוצה להודות לכן שנתתם לי ככה להשתתף בפחטל, ובאמת חיכיתי לזה מלא זמן, ואני ממש שמחה. אני עוקבת אחרי שתכן, אתן קולגות מדהימות וכיפיות, ותמיד נורא נורא כיף. רגע, מעבר לשיחה של הפרוגרמה, בואו נדבר בארבע מילים. איזה כיף זה שיש כאלה קולגות מדהימות, וזה לא שוק שחרותי, זה שוק שאנחנו מפרגנות ומשפות באהבה, ונותנות עצות ומתייעצות, וכמה כיף זה להיות כוח נשי שמחזיק ממש שוק מדהים של מעצבות, שזה באמת נורא נורא כיף, שאנחנו יכולות שלותנו לשבת ככה, ובאמת בשיח ארגון לדבר ולשלוח לאחת כלפי השנייה, למאזינות, לכל מי שרוצה להתייעץ, זה באמת נורא נורא כיף, ולא מובן מאליו, שזה תחום שמוגבל על ידי נשים, ויש בו הרבה פחות אגו, והוא מקסים, ואם היינו מנהלות העולם, אולי הוא גם היה מתנהל ככה, מלחמות.
לתקווה, לאמפתיה ולמלא מלא אופטימיות, אנחנו נסיים את הפגישה הזאת. תודה לכן מהממות, קרן ורוני, היה לי ממש כיף. אני הולכת לרשום את כל מה שלמדתי ולשדרג את טופס פרוגרמה שלי.
תשלחו לי, אני מחכה שתשלחו לי למייל את הטפסים שלכם, אולי אני אלמד משהו.
אופה, אולי צריך לעשות איזה שר כזה נחמד.
שר קבוצתי. אז, ואתם מאזינות, אם יש לכם איזה שאלה מיוחדת, איזה משהו שנראה לכם שחשוב לשאול, שלא דיברנו עליו, תרשמו לנו בפייסבוק, או אתם יודעות איך לפנות אלינו, אתם מגיעות כל הזמן, ואנחנו נשמח גם לעשות עוד פרק על זה, או לדבר על זה, לפתוח את זה לשיחה. זה נושא באמת מעניין, וכולנו יכולות להחכים ממנו. תודה רבה.
תודה רבה, בנות, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.